כל חי אונליין 93fm.co.il
The beat of the day.
או, שלום לכם, שבוע טוב. ברוכים הבאים למהדורת יום א' של בקצב היום לימי בין המצרים. קפה בתמוז היום, תשע"ה, 12 ביולי 2015 למניינם. גם היום אנחנו מביאים לכם פה המון פינות תורניות מעניינות מטובי הרבנים, וגם המאמן אליהו שירי יהיה פה עם עוד פינה קדושה בטיפים מצוינים. בהמשך, מומלץ מאוד להישאר איתנו בשעה הקרובה, לא תפסידו. לפני זה נגיד שלום לצוות וכל חי, רועי קנטן בג'יי רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חי FM יואנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו סלח אדונליין, יעקב אבירן, שלגרנט לוי, כתובו, לשרד שלמה הוא העורך והמפיק של התוכנית הזו. כאן באולפן, אלעד שעבר. וכבר נגיד שלום לרב דוד ברוורמן, בבקשה.
שלום לכם מאזיני בקצב היום. אנו בהמשך לסדרת התוכניות בימי בין המצרים, ימים שבהם אנו מחויבים לבקש להתחנן לבניין בית המקדש, ימים שנאמר כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ובעצם זה נאמר על כל השנה ולאורך כל הדורות, אבל בפרט ובפרט בימים האלו שאנחנו מחויבים לבקש ולהתחנן שהקדוש ברוך הוא יוציאנו מהגלות הארורה והקשה הזו כבר קרוב לאלפיים שנה, ואנו מבקשים לראות ולזכות לראות את בניין בית המקדש. הוא כתוב בחזל שבעצם האתגר והעבודה שמוטלת על כתפינו היא בעצם בנויה משני חלקים. בחלק הרוחני של בקשת בניין בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בעם ישראל, להתחנן ולבקש במקומות הרגילים, אם בתפילת 18, אם בברכת המזון, שאנו מבקשים לא פעם ולא פעמיים, אלא לפחות חמש פעמים בתפילת 18, אנו מבקשים את בניין בית המקדש. אז קודם כל בקשה, כלומר במשך השנה אנחנו צריכים לבקש שלוש פעמים ביום מלבד ברכת המזון, אבל בטח ובטח בימי בין המצרים, ימים שמסוגלים לכך, ימים שבהם הקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד מאיתנו, תעשו כל שביכולתכם לבקש את השראת השכינה בעולם. אז זה מהצד הרוחני, ומנגד, כמובן זה גם זה צד רוחני, אבל זה כבר קשור לעשייה, זה בעניין של בן אדם לחברו. כתוב בחזל שדור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מסבירים המפרשים מה הכוונה היא כאילו נחרב בימיו. הכוונה היא שאילו בית המקדש היה קיים, האם לו היינו זוכים שבית המקדש היה קיים, חס וחלילה היה נחרב בימינו, כי אותם סיבות שהובילו לחורבן הבית הראשון והבית השני, אותם סיבות הן רלוונטיות להיום, ולו הסיבות האלה היו לא רלוונטיות, זה לא היה קורה. זאת אומרת, בית המקדש היה נבנה, ואם בית המקדש עדיין לא נבנה, כנראה שאותם סיבות שהובילו לחורבן הבית, אותם סיבות הם עדיין לצערנו רלוונטיות. ועסקנו בתוכניות הקודמות בנושא של שלושת הסיבות לחורבן הבית הראשון, זה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז דיברנו על הנקודה הזו של עבודה זרה, על הרעיון והחיבור בין מידת הכעס לעבודה זרה, על החיבור ביניהם והיכולת לתקן. אנו רוצים בסדרת התוכניות של השבוע לעסוק בנושא, בקשר בין שפיכות דמים של חורבן הבית שהיה אז, שהוביל לחורבן הבית של בית הראשון דאז, לבין המושג של שפיכות דמים גם היום. המושג שנקרא שפיכות דמים יש לו שני היבטים. יש את ההיבט של שפיכות דמים, של חוסר זהירות בחיי אדם, והנושא הזה כבר דיברו רבים, אם זה עניין של זהירות בדרכים, אם זה עניין של זהירות בחיי אדם, בכל מיני מצבים שלצערנו יש זלזול מחפיר בכל הנושא הזה של לא רק זהירות בדרכים, אלא זהירות וזילות לחיי אדם, אבל בנושא הזה רבים וטובים דיברו וימשיכו לדבר על הנושא הזה. אני חשבתי שאולי כדאי לעורר דווקא על דימויים של בין שפיכות דמים לבין הלבנת פנים, כפי שכתוב בחזל. שבעצם אדם שמלבין פני חברו ברבים, הרי זה שופך דמים. ובספרים הקדושים כתוב שמבחינה מסוימת, מבחינה רוחנית כמובן, הנזק של הלבנת פנים גדול יותר אפילו מרציחה. כי ברציחה, רחמנא ליצלן, אז אדם על ידי כפרה, על ידי כל תנאי הכפרה שאדם צריך לעבור, בסופו של דבר הוא יסיים את התיקון, הוא יתקן את החטא הנורא של שפיכות דמים. אבל כאשר אדם מלבין פני חברו ברבים, האדם הזה מאבד גם את חלקו בעולם הבא, כך שמבחינה מסוימת, כמובן, מבחינת העולם הרוחני, שפיכות דמים הוא יכול להיות גרוע יותר וחמור יותר. מה פשר הדברים? בואו ננסה קצת להבין את הדברים, את המושג הזה ודימוי בין הלבנת פנים לשפיכות דמים. הלא אחרי הכל, עם כל העוצמה הנוראית של שפיכות דמים ולנסות להשוות בין זלם, בין הלבנת פנים, זה נשמע קצת לכאורה הפרזה. כי כשרוצחים בן אדם הנפש מזדעזעת, זה בעצם האדם עוזב את העולם הזה, שרוצחים בן אדם הוא בעצם נעלם מאיתנו, והכאב הוא אדיר, יושבים 7 ו-30, וזהו, גמרנו, בן אדם לא איתנו. ומנגד, אדם שהעלבת אותו, גם אם הייתה הלבנת פנים רבתית במעמד אלפי אנשים, או אם זה נעשה במדיה התקשורתית האלקטרונית, שזה כבר מדובר על מאות אלפי אנשים, אולי מיליונים, אבל אחרי הכל, הבן אדם, כמה שזה כואב, הוא מתאושש, הוא אוסף את עצמו וממשיך הלאה את החיים. אז, אבל בין זה לבין רציחה, זה נשמע לכאורה קצת הפרזה. אבל חכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו שזו אינה הפרזה, אלא זו בעצם רציחה חד וחלק. נכון שאדם יכול להשתקם ומרציחה אדם לא יכול להשתקם, זה נכון. אבל אם מתכוונים מבחינת המעשה עצמו, אתה רוצח את הנפש של האדם. כאשר אתה מלבין פני אדם ברבים, כאשר אתה פוגע בבן אדם ברמה הזו שאדם פניו נפחות להיות לבנות, זה בעצם כמו שכתוב בחז"ל, אזי לסומקה ואסי חברה, שבעצם הדם שלו אוזל מהפנים שלו והוא מחוויר, יש כאן אלמנט של רציחה פנימי. ומה הכוונה אלמנט של רציחה פנימי? כאשר אנו עוסקים בנפש האדם, אנחנו מנסים לנסות להבין את הנזק הנפשי. אז אם נשאל בן אדם שהוא ראוי ומגיע לו לקבל עונש, ואז מציעים בפניו שתי אפשרויות לבחירה של העונש. האם יבחר בעונש פיזי או עונש נפשי? כלומר, אומרים לו, יש לך אפשרות לקבל מכות אולי חזקות וכואבות, או שיליבו אותך לפני כולם, יפגעו בך לפני כולם. סביר להניח שהאדם הנורמטיבי יבקש את העונש הפיזי כמה שהוא כואב, מאשר על בנת פנים שאפילו שערה אחת משערות ראשו לא נפלה, אין לו סימנים בגוף, עדיף לו העונש הפיזי מאשר העונש הנפשי. ולמה זה? כי התשובה היא אחת, היא פשוטה, אבל חשוב לחזור עליה שוב ושוב. עונש נפשי הוא מציק ומעיק בפנימיות של נפש האדם לאורך זמן. עונש פיזי, כמה שהוא כואב, אבל ברגע שהכאב נעלם, ותמיד כשלא מדובר על כאבים נוראים או שנזק בלתי הפיך, הכאבים הם זמניים. אדם נתן לך מכות או סתירת לחי מצלצלת שלא בפני הרבים, הכאב הוא צורב, אבל זה עובר. ורגע שזה עובר, זה לא משאיר את אותותיו בגוף האדם, אלא אדם חוזר לחיים. אדם מקבל מכות, אז הוא תמיד מסתכל לראות אם מישהו רואה אותו, אם מישהו יסתכל עליו. אדם החליק ברחוב, זה מאוד לא נעים, ובפרט אם זו מכות יבשות או מכות כאובות מאוד, זה בטח לא נעים. אבל אם הוא שם לב שהרחוב ריק ואיש לא ראה אותו, הוא אוסף את עצמו, נאנח קצת, גונח וממשיך הלאה. אבל כאשר האדם רואה שאנשים מסתכלים עליו, ועוד יש אנשים שעוד מחייכים ועוד צוחקים ומגחיכים, הכאב הוא ענק, הכאב הוא גדול מאוד, קשה להכיל אפילו את הכאב, והאדם בעצם לוקח איתו את הכאב לימים ארוכים ארוכים מאוד. ולכן צריך לזכור ולדעת, כאשר הכאב הוא נלווה לבן אדם, יש אנשים שבעצם לא מסוגלים לשכוח הלבנת פנים שהעליבו אותם בגיל צעיר, ולוקחים את זה איתם עשרות שנים אנשים לוקחים את העלבונות, וכל פעם שהם נזכרים בזה, דמעות מציפות את עיניהם, והם מרגישים את הכאב מחדש שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב. באים חז"ל ואומרים לנו דבר אחד, דע לך, רציחה, שאי אפשר כמובן לתאר את המושג של רציחה, ואנחנו לא באים חס וחלילה להקל בשפיכות דמים, זה אחד מהבונות שהאדם צריך למות ולא להרוג אנשים אחרים. רציחה זה פעולה אחת. אבל כאשר אתה מעליב בן אדם, כאשר אתה פוגע בן אדם, אתה בעצם מכניס בו כאב שהוא מטפטף את התוצאות שלו יום אחרי יום, בוקר, צהריים וערב. אתה יכול לגזול את השינה שלו ואת המנוחה שלו ואת השמחת חיים שלו לשנים על הלבנת פנים. זאת אומרת, כאשר אתה מתפרץ על מישהו בפני הרבים, וזה יכול להיות גם בתוך התא המשפחתי, על הבן או על הבת שלך, עליך לדעת שהכאב הנורא הזה הוא לא חד פעמי, הוא רב פעמי, הוא כאב מתמשך. זה כמו שהכנסת לו איזה בקבוק של רעל שמטפטף טיפות טיפות של רעל יום אחרי יום. ולכן מבחינה זו, זה חמור יותר מרציחה. כי רציחה זה מעשה אחד, חמור ככל שיהיה. אבל כאשר יש הלבנת פנים, מבחינה מסוימת, כמובן, יש כאן דבר שהוא נורא והיום, שאתה בעצם נותן לו כאב שהוא לא יחלוף, אלא כאב שיכול ללוות אותו לפעמים עד היום האחרון שלו. לכן, כשמדברים על שפיכות דמים שהייתה בבית המקדש, והשפיכות דמים הזו עדיין לא תוקנה, כי אם השפיכות דמים הזו הייתה מתוקנת ב-100%, אז בית המקדש כבר היה נבנה. ואם כל אותם שלוש סיבות הן עדיין רלוונטיות, אז עלינו מבחינה מעשית ביום יום שלנו, דווקא בימים הללו, לבדוק את עצמנו האם הנושא של שפיכות דמים, מה שקשור אלינו, הנושא הזה תוקן, האם הנושא הזה תוקן קודם כל מכאן ולהבא, שעלינו להיות זהירים בכבודו של האדם שנמצא בסביבתנו, וזה לא משנה אם מדובר על ילדינו או תלמידינו או החברים שלנו לעבודה. ב', גם אם ברוך השם תיקנו את דרכנו מכאן ולהבא, השאלה היא גם אם לעבר מה שפגענו כבר והעלבנו אותם אנשים, האם אנחנו עשינו כל שביכולתנו כדי לפייס אותם? כי אותם אנשים, הפיצוי היחידי שלהם לאחר כאב כל כך גדול של הלבנת פנים, הפיצוי היחידי זה שאותו מעליב ואותו פוגע יבקש את סליחתם. אם האדם מבקש את סליחתו, אז יש כאן צורה מסוימת של פיצוי. פיצוי אמנם מוחלש, הוא בוודאי לא ירפא את הכאב שעבר, אבל יכול לרפות את הכאב שעלול להגיע בהמשך, כאשר האדם יודע שאותו פוגע בקש את צליחתו. אז עלינו בימים הללו לעשות כל שבכולתנו לתקן את האבון של שפיכות דמים. תודה רבה ולהשתמע.
תודה למרצה הערכים הרב דוד ברוורמן על פינתו המחזקת. הפסקה עכשיו, ומיד כשנשוב נהיה כאן עם היועץ החינוכי הרב אברהם סגל. בקצב היום מהדורת ימי בין המצרים, ועכשיו נגיד שלום לראש מכון סגל, הרב אברהם סגל.
שלום לכולם, והיום אנחנו רוצים להמשיך בסוגיה של שלום, מידת השלום, איך אנחנו יכולים להחדיר את זה טוב טוב לעצמנו ולילדים שלנו. סיימנו עם סיפור או רעיון מצמרר, ואני רוצה לחזור זה עוד פעם. אני שמעתי את זה מיהודי שמתעסק הרבה בשלום בית, אז הוא אמר את הדבר הבא. הוא אמר שלמה המזבח מוריד דמעות על אם חס וחלילה מישהו צריך לגרש אשתו, יהודי עושה, עובר גר, צריך לשבור בית ומתעסק בסוגיה של גירושין. למה המזבח מוריד דמעות? כי המזבח אומר לו, תדע לך, אני רואה כל כך הרבה קורבנות, שוחטים, כל מיני בעלי חיים. אני יכול לעמוד בזה. אבל כששוחטים בית, והקורבנות זה ילדים התאורים, אני כזה סבל, אני לא מסוגל לראות. ועל זה אפילו המזבח שרגיל לראות קורבנות, כאילו קורבנות שנוצרות בעקבות הגירושים, שיהודים שבעל ואישה רבים, המחיר הזה המזבח לא מסוגל לסבול. זה דבר שצריכים טוב טוב להכניס את זה לראש. איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם, ואם לא חס וחלילה, אז מגיעים לאש. האש הזה, אש מאוד מאוד קשה. ואנחנו רוצים ללמוד איך לחיות בשלום אחד עם השני. ואין ספק, כדי לחיות שלום אחד עם השני, צריכים להבין קודם כל לחיות בשלום עצמנו, וזה מתעסק בעזרת השם בשבוע הבא. היום אני רוצה עדיין להעצים את העניין הזה, להבין למה חינוך כל כך חשוב העניין של שלום. בדיוק פרשת השבוע, פרשת פנחס, רואים את העניין הזה של פנחס, היה כהן הגדול, זכה לענייני נותן לו בריסי שלום, הוא היה נכד של אהרון הכהן, היו כאלה שטענו שהוא קנאי, וזה קיבל מהגנים של יתרו, שפיתם עגלים, וחזל אומרים, הפסוק אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא קיבל את זה דווקא מהסבא שאולי אוהב שלום ורודף שלום. אומרים באמת, שאיזה רעיון מהדמור מקלויזנברג זצ"ל, אני חושב שידוע שיש מושג של קנאות בציבור. איך יודעים באמת מישהו באמת קנאי שמתכוון קינת השם צבקות? אז השאלה הלך ככה, הרי בפרשת בלק נגמר פרשה ממעשה של פנחס, והשכה הוא קיבל בפרשת פנחס. הרי זה באמצע סיפור, למה עוצרים באמצע הסיפור? למה לא עושים את... או שהסיפור יהיה כתוב, כל הסיפור בפנחס, או כל הסיפור, כולל השכה, יהיה בבלק. אז מה, קלויזנברג, אחד מגדולי ישראל, אמר, שלפני שאנחנו חושבים לתת לקנאי שכר, צריכים לחשוב שבוע אם זה בא ממקום אמיתי של קינת השם צבקות, לא בא ממקום של מידות מושחתות. אבל פה הפסוק מעיד על פנחס שהוא בא את זה ממקום של אהרון הכהן, הוא בא ממקום של קינת השם צבקות, ולכן הוא זכה לבריסי שלום, הסמל של הכהן הגדול, שבעצם זה הכוח של הכהן שמתקן, תומך ואורך לאיש חסידך. בעצם הרבה פעמים מנהיג צריך קנאות כדי להציל את העם, אבל מי שקובע זה לא חמומי מוח, זה איש החסד, וזה בעצם רעיון שכל מחנך צריך לדעת איך ללכת בין הטיפות, איך משרים שלום בצורה נכונה, ועל זה אני רוצה להגיד רעיון עצום להורים, למחנכים, מה בעצם האיזון הנכון בנושא הזה של שלום. שמעתי רעיון יפהפה מהבן של רבי חונן וסרמן, תלמיד החופץ חיים. רבי חונן היה לו בן שהיה ראש ישיבה בלוס אנג'לס, רבי שמחה וסרמן זצ"ל. והוא אמר רעיון יפה על הסיפור של אלישע נפרד מרבו אליהו בסדרה הקודמת דיברנו על רעיון הנפלא של סבא של רב פינקו זצל, מה זה פי שניים, איך אפשר לבקש ממחנך פי שניים, אבל היום אנחנו נגיד את הרעיון של שמחה וסמן, רעיון אחר. איך אפשר לבקש ממחנך לתת פי שניים מהמחנך עצמו? אלישע מבקש מרבו, תן לי פי שניים מרוחך. מסביר רב שמחה שהרי הפינחס, אומרים חזל, זה אליהו. פינחס היה אליהו, זה אותו בן אדם. פינחס, רואים בחזל, הוא היה מנהיג האידיאלי. מצד אחד רואים פינחס היה קנאי, הורג את זמרי, אבל מאידך רואים שבפני שהוא כלל ישראל צריכים להיכנס ליצור, והיה ויכוחים על ירושת הארץ, הוא צריכים מישהו שישרה שלום, אז פינחס, הכהן הגדול, הוא סידר את כל הנושא שיהיה בשלום. ואז נשאלת השאלה שעל רב שמחה, מי אתה פינחס? אתה איש כהן גדול שמשכין שלום, תומך ועורך לאיש חסידך, או אתה מהקנאים שעושים הפגנות והורגים אנשים, כמו שעשית לזמרי? והתשובה היא, פינחס הוא המנהיג האידיאלי, שיש בו את האיזון המושלמת, שמתי שכלל ישראל יש זמן של ויכוחים, ולא יודעים את מי יורש את החלק הזה של הארץ, ומי יורש את החלק הזה של הארץ, וצריכים להשכין שלום בחלוקת הארץ. מי עוזר? מי משרה שלום? האיש הכהן הגדול תומך ובורך על איש חסידך, הוא משתמש בשיטה שימין מקרבת. אבל כשיש מצב של פריקת עול ומגיפה, אז מי צריך לעשות את הקנאות כדי להציל את כלל ישראל? לא חמומי מוח, דווקא מנהיג, כי זה בא מדאגה של שלום כלל ישראל. אז צריכים את השיטה של שמאל דוחה. אומר רב שמחה וסרמן, הכלל הוא שפנחס הוא אליהו. אז אלישע שהוא נפרד מרבו אליהו הנביא, שהוא בעצם הוא הדמות של פנחס, והוא אומר, אתה הנהגת את כלל ישראל ועכשיו אני צריך להנהיג את הדור. רבי, תן לי פי שניים מרוחך, את הסגולה, את הכוחות שלך, לך היה פי שניים, ולא הכוונה כפול, אלא פי שניים הכוונה, שתי הכוחות האלה, האיזון בין הימין מקרבת ושמאל דוחה, והאיזון ביניהם כדי לשרות שלום לכלל ישראל, להיות זה המתווך, להשכין ולהשרות שלום, שמתי ללכת בקנאות, ומתי צריכים ללכת בפשרות ולסדר, לגשר. זה בעצם התפקיד של המנהיג, של המחנך, של מורה בכיתה, בבית של ההורים, בין הילדים, צריכים כל הזמן, או בין איש לאשתו, ללכת על המהלך הזאת של איזון הנכון, כי כל אבא הוא מנהיג בבית, כל מה הוא מנהיג בכיתה, כל רב הוא מנהיג של קהילה. וכדי לשרות שלום, זה בעצם לא רק להתחנף לבן אדם, לרצות אותו, אלא להפעיל את האיזון הנכון, וזו עבודה קשה, שלא פשוט, ועלינו ללמוד איך לעשות את זה. ולכן, כשאנחנו רואים שפנחס הוא הבן אדם הזה, אז אלישע מבקש מרבו אליהו, תן לי גם פי שניים, שתי הכוחות, שאני יכול להנהיג, לקבל את ההנהגה כמו שצריך. זה בעצם משרה שלום, כי זה מראה מה זה סמכות, זה מראה בעצם, זה מביא את השלום בכל מצב מה שצריך. וזה מה שאנחנו רוצים שיהיה בכל בית, בכל כיתה, בכל קהילה. מישהו פעם סיפר לי שאחד ניגש לאחד מהאדמו"רים ואמר שיש סגולה לשלום בית, שנוסעים לקבר של אהרון הכהן בירדן, נסיעה, ואחרי זה יש מאוד קשה להגיע לשם, צריכים להגיע עם חמורים, אני לא יודע מה. ויש לו בעיות בשלום בית, הוא רוצה את הסגולה הזאת, אולי שהרב ייתן לו ברכה, שיצליח בתפילות שלו שם. אמר לו אותו אדמור, יש לי סגולה יותר טובה וקלה ויותר זולה, תרחוץ את הכלים בבית, תעזור לאשתך מילדים, תקשיב לה, מה אתה מחפש סגולות? אתה לא רוצה, אנחנו לא רוצים לעבוד. נכון, זה קשה להיות רודף שלום, זה לא קל, אבל אם נלמד מאהרון הכהן להיות אוהב שלום, רודף שלום, אנחנו נחפש תמיד את האיזון הנכון, אנחנו נוכל להשרות שלום בכל מעגל שיהיה בעולם, בבית שלנו, בכיתות, במערכות, בית ספריות, בין דתיים לחילונים, בישראל עמים, באיפה לא? אנחנו בעזרת השם ננסה להיכנס יותר לעומק בשיחות הבאות. למה כל כך קשה לאדם לדרוש בשלום אחר? נראה שזה בעצם קשור לקבל את שלום עצמנו. אז זה יהיה המשך השיחות שלנו. בינתיים, תודה רבה ולהשתמע.
תודה לרב אברהם סגל, ונספר לכם שאם תרצו להתייעץ עם הרב באופן אישי, בכל מה שקשור לחינוך הילדים, אתם מוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180, עוד הפסקה, ומיד פינתו של המאמן האישי, אליהו שירי.
בקצב היום, בקצב היום.
בקצב היום, מהדורת בין המצרים, ועכשיו, כמובטח, נגיד שלום למאמן האישי, אליהו שירי.
שלום וברכה לכל המאזינים. בשיחה הזו ברשותכם נעסוק בתובנה, בתרגיל מסוים, שיעזור לנו באמת לעורר את הפוטנציאלים האדירים שקיימים בכוחות הנפש שלנו. לנצל באמת יותר מתאי העצב במוח שלנו. לפתח חסינות נפשית, אומנות תגובה למאורעות. בעזרת השם, כמו שמבטיחים המקורות שנראה, נחווה גם יותר ניסים בהשגחה פרטית. זהו תרגיל שאני קורא לו תרגיל המוח המיומן. מה עושים עם התרגיל הזה? הרבה אנשים שואלים את השאלה הבאה. אליהו, למדנו מן המקורות שיש כוח יוצא דופן במחשבה. במחשבה יש כוח שהוא מטאפיזי, שבכוחו להשפיע על נסיבות שאפילו רחוקות מאיתנו. בכוחה של מחשבה לזמן אירועים אל החיים שלנו. מדבר על כך רבי חיים פרידלנדר בספרו שפתי חיים בפרשת נוח. הוא כותב שם שלמחשבה שלנו יש מעין כוח אלוקי להזיז דברים במציאות. אז למה כל מה שאנחנו חושבים במוח לא מתחולל בדרך כלל? כולנו הרי חושבים ורוצים פרנסה או בריאות או להיות רזים יותר או להשפיע על אנשים יותר. למה זה לא קורה אם למחשבה יש כוח אלוקי להזיז דברים? את זה שואל רבי חיים פרינלנדר, והוא אומר שזה בגלל שבמוח שלנו יש מחשבות שסותרות אחת את השנייה. אדם ודאי רוצה להיות רזה, אבל רוב המחשבות שלו מסביב השומן העודף. בפעתי המוח, בלי שהוא שם לב, המחשבה השלטת שלו היא על זה שצוחקים עליו, על איך שהוא נראה מול המראה, על איך זה שקשה לו לעלות מדרגות. זאת אומרת, המחשבה השלטת היא בדרך כלל על הלא רצוי. אדם עדיין רוצה יותר פרנסה, כותב שם רבי חיים פרידלנדר, אבל רוב המחשבות שלו זה סביב החובות והקשיים הכלכליים. למחשבה יש כוח באמת להזיז דברים בבריאה. החזון איש כותב את זאת מפורש, מסודות הבריאה. שאדם במחשבתו מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה. ויש משהו שהוא חזק יותר מהמחשבה? זה בעצם אמונות. שאדם יצר זרם של מחשבות שחוזר על עצמו, אם זה באופן מודע או באופן לא מודע. הדבר הזה באמת מייצר במוח אמונה. זרם של מחשבות שחזר על עצמו. ויש את הפירות של האמונה, זה משהו שהוא בגדר עבודה מדיטטיבית, מה שנקרא כבר ביטחון, שאדם הוא כבר בוטח. לאדם יש ביטחון בהשם, בעניין מסוים. הביטחון הזה מין יכולת כזו, כמו שכותב נפש החיים, הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ולא משגיח על שום כוח ורצון שבעולם. הוא משעבד ומדבק טוהר מחשבתו לאדון היחיד ברוך הוא. זוהי עבודת הביטחון. זה קיבוץ כל זרם המחשבות אל מקום אחד. הדבר הזה כבר משפיע על הנהגה של מעלה. ראינו בספרו של הרב אלישיב, הרב שלמה אלישיב, לשם שבו והחלמה, ששם הוא כותב בדרוש עולם התוהו, בעמוד 390 והלאה, שאדם שמפעיל ביטחון כזה חזק בהשם, הביטחון הזה משפיע על הנהגה של מעלה ומושך עליו אור גדול מאוצר מתנת חינם. כך כותב הרב אלישיב, הרב שלמה אלישיב, וממילא ההנהגה הזו מחוללת ניסים בחייו, ישועות גדולות, כפלי כפליים מהצטרכותו, לא מצד מה שמגיע לו, אלא מעבר לכך. אנשים יודעים ושואלים אליהו, רוצים להפעיל את זה ולשנן, אבל יש הרבה מאוד בעיות, הרבה אתגרים יחד. מה, אז כל פעם נכתוב מכתב של שינון על עוד בעיה ועוד בעיה, נמצא את עצמנו כל היום יושבים ורק משננים מכתבים? בגלל הקושייה הזו יש לנו תרגיל המוח המיומן. מה אומר התרגיל הזה? אתה לוקח דף חברי, את לוקחת דף, הכותרת של הדף היא, דף הישועות שלי. כותרת, דף הישועות שלי. בדף הזה אני רושם בקוד איזה 4, 5, 6 בעיות שכל הזמן מטרידות לי את המוח. כל מיני בעיות שנמצאות שם אצלי במצג הפנימי במוח ונוגסות לי באושר, מטרידות. אני כותב אותם בקוד. למשל, אם יש לך חוב לאדם בשם דוד, אז אתה כותב את הבעיה הראשונה על הדף, אתה כותב חוב דוד. כל פעם שתראה את הקוד הזה, חוב דוד, אתה מבין באיזה עניין מדובר. אוקיי? אתה רושם בעיה שנייה. האתגר עם הילד שלי. האתגר עם הילדה הקטנה שלי. האתגר עם השופט. האתגר עם הרישיון. האתגר עם הכאבים בברך. אתה רושם שם איזה 5, 6, 7 בעיות שהן הבעיות התדירות שבאופן תדיר, סליחה, באופן תדיר נוגסות לך באושר ומדאיגות אותך. עם הדף הזה, אתה נכנס לאיזשהו חדר, שאתה יכול להיות מרוכז בו, שאין שם בני אדם, שרגוע לך שם, אתה מסתכל על הדף הזה, ושם את האצבע על האתגר הראשון. החוב עם דוד, למשל. על הנקודה הזו, אני רוצה לבצע שלוש פעולות. אחרי שעשיתי את אותן שלוש פעולות שאסביר כרגע על הנקודה האחת, אני קופץ אל הנקודה הבאה, אל הבעיה הבאה, האתגר עם הילד, ומצע גם כן את אותן שלוש פעולות. וכך את אותן שלוש פעולות על כל אחת מן הבעיות, חמש, שש או שבע בעיות, עיקריות שרשמתי על הדף. אני עושה כאן איזשהו מהלך רגשי, גאוני, וגם כן מהלך שמעורר את הנפש שלי לכוח הכיווי והביטחון להשפיע על המציאות, על ההנהגה ועל הניסים שנראה ביצירתיות אינסופית דרך ההשגחה הפרטית. אז הנה, מהם השלוש פעולות שאני עושה על כל בעיה שכתובה בדף? ולמה קוראים לזה תרגיל המוח המיומן? שימו לב, אני אתן דוגמה על בעיה אחת. אתה שם את האצבע על הבעיה הראשונה שקוראים לה החוב לדוד. חוב שמטריד אותך הרבה זמן, מבייש אותך, אתה לא יודע מה לעשות. זה מדיר שינה מעיניך, אוקיי? אתה שם את המיקוד שלך, את האצבע או את המבט על האתגר הזה. אתה עושה שלוש פעולות. פעולה ראשונה קוראים לה בצר הרחבת לי. לפעולה הזו יש יתרון פסיכולוגי אדיר, אבל גם המקורות של גדולי החסידות מראים שאם אדם מקיים את הבצר הרחבת לי, הוא ממתיק את הדין מהשורש, והבעיה הזו חייבת להיפטר, להיעלם מחייו. שני רווחים, אחד פסיכולוגי ואחד שורשי רוחני אמיתי. מה זה בצר הרחבת לי? אני מסתכל על הבעיה, ומוצא את ההרחבות שבתוך הבעיה, את הנחמות שבתוך הבעיה, את הניצוצות של אור בתוך הים של חושך. למשל, אם מדובר בחוב לחברך, אתה אומר, ריבונו של עולם, אני מודה לך לפחות שהחוב הזה הוא רק 100,000 שקלים ולא מיליון. ישנם אנשים שכרגע חייבים עשרות מיליונים. אני מודה לך שאני לא חייב כאן איזשהו אדם שיכול להזיק לי. אני מודה לך שלפחות הוא קצת מגלה סבלנות איתי. אני מודה לך שאני רואה אולי קצת אור בקצה המנהרה. ואם אתה לא רואה אור בקצה המנהרה, לפחות להודות על איזושהי הרחבה מסוימת שיש שם, ולהודות על אותה הרחבה כמה פעמים. מה זה עושה פסיכולוגית כבר נראה. אם אחד מן האתגרים שאתה מצביע עליו זה כאבים בברך, אז איך עושים בצר הרחבת לי על כאבים בברך? ריבונו של עולם, תודה רבה לך שהכאבים הללו הם רק בברך אחת ולא בשתי הברכיים. תודה רבה לך שלפחות מדובר בכאבים שכדורים מסוימים מעלימים אותם לכמה שעות. תודה רבה לך שמדובר בכאבים שהם רק בברך ולא בכל הרגל. תודה רבה לך שלמרות הכאבים אני עוד מסוגל ללכת לעבודה. עכשיו, לא משנה כמה המצב הוא חמור, תמיד יש הרחבות אצלך יחסית לבעיות כאלה שאין חמורות יותר. ברגע שאני מוצא את ההרחבות שהן טובות, הן מראות שהמצב הוא יחסית טוב לעומת בעיות חמורות יותר, ומודה עליהן, אני כביכול מוריד את האוויר של הבעיה הזו במוח שלי. בדרך כלל אדם שסובל מבעיה הוא מגזים אותה במוח שלו, והיא תופסת יותר מדי טעים במוח שלו. ברגע שהוא מוצא את ההרחבות שבתוך הבעיה ומודה עליהן ומתמקד בהן, אומרים הרבה מאוד חוקרי מוח שכך הוא מקטין את השטח שהבעיה תופסת בתאי המוח שלו, ואז הוא יכול לחשוב יותר יצירתי, לבצע הערכות טובות יותר. אבל מבחינה רוחנית, ברגע שאדם מבצע את הבצר הרחבת לי, כותב הרב מברדיצ'וב, רבי למלך מליזנסק, רבי נחמן מברסלב ועוד, שאדם מודה על הרחבות שבתוך הצרה. ריבונו של עולם, אמנם יש לי קושי עם הילדה שלי, עם ההתנהגות שלה, אבל בכל אופן תודה לך שהיא לא מנבלת את פיה, כמו הרבה מאוד מקרים שראיתי אצל אחרים. תודה רבה לך שלפחות היא עוד שרה איכשהו למשמעתנו. תודה רבה לך שיש אור בקצה המנהרה. תודה רבה לך שהבעיה הזו לפחות מקרבת בינינו ועושים איתה עבודה. ברגע שאדם מודה על ההרחבות שבתוך הצרה, הדין נמתק מן השורש והבעיה הזו צריכה להיעלם מחייו. כמה זמן? איננו יודעים. ממשיכים ועושים את זה. אבל אתם תראו שקודם כל זה מרגיע את הנפש, מפחית את רמת הלחץ בדם, את רמת הקורטיזול בדם, את רמת המתחים, וקצת מנחם מבחינה רגשית. מבחינה רוחנית זה פועל מה שזה פועל. שלב שני, אני רוצה לחבר את הבעיה אל השורש. מה פירוש לחבר את הבעיה אל השורש? רבי לוי יצחק מברדיצ'וב קורא לזה חיבור ענף לשורש. סוד ענף ושורש. כל מי שאתם רואים סביבכם כרגע, כל מה שאנחנו רואים סביבנו בעצם ענף שמחובר להשם יתברך. הענף הזה הוא לא עצמאי, נכון? אין לו שום כוח מצד עצמו ולא שליטה, אלא מה שהשם יתברך משפיע דרכו. ברגע שאני מסתכל על אדם מסוים, על שופט, על אתגר מסוים, על חוויה מסוימת, על ילד מסוים, ואומר בליבי, הילד הזה הוא סך הכל ענף שמחובר לשורש. השורש זה השם יתברך שמחיה אותו ומחליט כל רגע אם הוא יזוז ימין, השמאלה, ישב, יקום ומה הוא יאמר, נכון? ברגע שאני מסתכל בראייה כזו ומחבר את הענף אל השורש, כותב רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הבעיה הזו לא רק שלא תזיק לאדם, אלא חייב שממנה תצמח ישועה, מאז יצא מתוק, ואת צרה ליעקב וממנה יבשע. זהו סוד חיבור ענף לשורש, יש הרבה מה לדבר בזה. מה אני עושה ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה הרוחנית, שאני מסתכל על הבעיה, הרי שביצעתי את בצר הרחבת לי, אני מסתכל על הבעיה כביכול מלמעלה, אם אני יושב מעל ומסתכל על הדף או עומד, ואני פשוט פונה בשיחה של דקה אחת אל הבעיה, מדבר אל הבעיה. אתם בטח שמעתם את האמרה הזו, אל תספר לקדוש ברוך הוא רק כמה הצרות שלך גדולות, ספר לצרות שלך כמה גדול הקדוש ברוך הוא. זה מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני פונה אל הבעיה במילים, זה מין מטאפורה, זו מין סימבוליות שתת המודע שלנו מקשיב לה, והאמונה שלו מתחזקת בחיבור ענף לשורש. אני מסתכל על הבעיה ואומר לה, בעיה חמודה, אני רק רוצה להסביר לך שאת סך הכל ענף שמחובר לשורש, ובאמת אין לך שום כוח מצד עצמך ולא שליטה, אלא רק מה שהוא יתברך משפיע דרכך. בעיה יקרה וחמודה, אני רוצה רק להסביר לך, אני מקטין אותה, שם אותה אפילו על הרצפה, מדבר עליה כמה משפטים. זה משפיע על תת ההכרה, התת מודע שלנו מקשיב להצגה הזו, לסימבוליות הזו. זה מרגיע את הנפש. בעיה יקרה, באתי להבהיר לך שאין לך שום כוח מצד עצמך ולא שליטה, אלא מה שהוא יתברך משפיע דרכך. את סך הכל ענף שמחובר לשורש. והכוח היחיד שמפעיל אותך ומחליט אם תעלמי או תזוזי ימין השמאל, אז רק אבא שלי השם יתברך. וכל מגמתו זה רק להיכנס לפנים משורת הדין. אז צילי בבקשה מהפריים, בעיה יקרה. צילי מהמרחב של התודעה. אני בעצם מסלק אותה מהתודעה, והשלב השלישי אני משנן איזשהו משפט שמעורר בליבי את הביטחון, את תחושת הביטחון. אותה תחושה שהרב שלמה אלישיב כותב מעוררת את ההנהגה שנקראת אוצר מתנת חינם. אז הסתכלתי על הבעיה, ביצעתי בצר הרחבת לי. שלב שני, שאני כבר רגוע יותר, אני מסתכל על הבעיה ואומר לה בכמה מילים, עם כל הכבוד לך, את סך הכל ענף שמחובר לשורש, אין לך שום כוח מצד עצמך ולא שליטה, אלא מה שהוא יתברך משפיע דרכך. הוא יתברך מחליט עלייך. אם זה כאב, אני מדבר אל הכאב בברך, או מה שזה לא יהיה. אני מחבר את אותו כאב, את אותה בעיה, את אותו שופט, את אותו חוב, כענף לשורש. ברגע שעשיתי את זה, כותב הרב מברדיצ'וב, עצם ראיית השורש ואי ההסתכלות בענף כבר כוחה יפה לבטל את הבעיה, והתקיים בו מאז יצא מתוק והתהפך לטובה. מיד לאחר מכן אני משנן משפט. כל אחד יבחר לעצמו את משפט הביטחון שהוא ירצה. זה יכול להיות פסוק בתהילים, גול על השם דרכך ובטח עליו והוא יעשה, הסתכלו בתהילים למד זין, או משפט שמדבר במילים שלך, הרני מאמין באמונה שלמה שמאוצר מתנת חינם, מקום שאדם חושב שם הוא נמצא. הרי אני מאמין באמונה שלמה שמאוצר מתנת חינם, בעניין הזה אני מצביע על אותה בעיה. הרי אני מאמין באמונה שלמה שמאוצר מתנת חינם, בעניין הזה הכל ממש מתהפך לטובה, תודה להשם. אני משנן את אותו משפט על אותה בעיה 5-6-7 פעמים. זרם המחשבות בהקשר לאותה בעיה מתחיל לנוע בכיוון של מתהפך לטובה, מתהפך לטובה. כך אני עושה גם בעיה אחרת ועוד בעיה, 6 או 7 בעיות על הדף. כל זה יכול לקחת 10 דקות, שאני עושה את זה על כמה בעיות שהן נוגסות תמידי באוז'ר שלנו. המוח שלי מתחיל להתרגל איך להתייחס אל בעיות. כל בעיה הוא באופן אוטומטי מתחיל להתרגל לבצע שלוש פעולות. אחד, בצר הרחבת לי. להמתיק את הדין מהשורש. שתיים, חיבור ענף לשורש. שלוש, שינון של הכל מתהפך כאן לטובה. ברגע שאני עושה את זה על הדף, לא רק שאני אתחיל לחוות ניסים בהשגחה פרטית על אותם בעיות, ממש לראות את היצירתיות האינסופית של השם יתברך, איך בעיות מתחילות להיעלם בצורה טבעית דרך הסיבות של ההשגחה פרטית. אבל יחד עם זאת, אנחנו נראה שביום יום המוח מגיב במיומנות אל כל אתגר שצץ בצורה מאוד מעצימה, מעין גל רגשי אוטומטי שנובע מבפנים עם תחושת הביטחון. מי שמונע לשמוע עוד מהנושאים הללו, דיבורים של האמונה המעצימה, יכול לשמוע את זה בטיפ היומי שלנו 0559-700-700. תודה רבה ובשורות טובות.
תודה רבה לאליהו שירי על דבריו המרתקים והמחזקים, ואם תרצו להזין לעוד עצות מעניינות, אתם מוזמנים לחייג ל-0559-700-700, 0559-700-700, זה הקו האישירי של אליהו, בעלות שיחה סלולרית רגילה. אם אתם נמצאים בחבילת הכל כלול, למשל, אז זה לא עולה לכם שום דבר. כדאי. תודה עכשיו. בכל חי, רועי קנטן, בג'יי רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה, רוברט לוי, חיפם יואנסבורג, קטי קלר, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו סל אחד אונליין, יעקב אבירן, שלגרנט לוי כתובו, לישראל שתמור, הוא העורך והמפיק. אני אלעד שבר, ואנחנו מסיימים עם מנחם אסף, קץ הימים. יהיה כאן גם מחר עם הרצאה שם אותו מקום, אותה שעה, שיהיה לכם שבוע מעולה. להתראות. שיחנו לבנות נחכה קץ ישועתו אהב ישלח לקץ הימים שיחנו לבנות נחכה קץ ישועתו ביתין יחי כברוב חסדו ביתין יחי כברוב חסדו ברוך עדי יד שם תהילתו תניחייקל ברוך חסדו ברוך עדי יד שם תהילתו
The beat of the day.